כן, אז אנחנו מתחילים בסייעתא דשמיא, סדרה חדשה, שהסדרה הזאת עוסקת בארץ ישראל. אבל להגיד שזה עוסק בארץ ישראל, זה איזשהו שם כללי כזה, צריך להבין קצת יותר בעומק מה הכוונה. הרב חרל"פ כתב את הספר מעייני הישועה, כתב הרבה מאוד ספרים, ואחד הספרים שלו בכרך ו' זה מעייני הישועה, ובחלק השלישי בכרך ו' אז הוא באמת עוסק בארץ ישראל. אנחנו נרצה בעזרת השם דרכו ללמוד את הסדרה הזאת שנקראת שערי ארץ ישראל. שערי ארץ ישראל, אני כבר אומר שאנחנו ניגע ברובדים עמוקים מאוד, ממש נחפור פנימה בתוך האדמה עמוק 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 כדי לנסות להבין את הדברים בשיעור הראשון, השני ואולי גם השלישי, לא בטוח. אנחנו עדיין לא ניכנס לדברי הרב חרל"פ, אבל זאת המטרה וזאת השאיפה. אז בואו נתחיל. יש לנו פסקה מאוד מאוד חשובה, יש לנו ספר מאוד מאוד חשוב, ספר אורות. הרב קוק כתב הרבה ספרים, אבל יעידו הרבה שספר אורות זה ספר אולי היסודי ביותר אצל הרב זצ"ל. יש שיגידו אורות התשובה, אבל נראה שכולם צודקים. בכל אופן, כשאתה פותח במשהו מסוים, אז אתה בעצם אומר, אני מעיד על מה שאני הכי הרבה חושב. ככה עשה הקדוש ברוך הוא. בראשית, במילה בראשית הוא חקק את כל התורה כולה. כל התורה כולה כתובה במילה בראשית, או עוד חזון למועד לדבר על זה גם. כשאתה פותח במשהו, אתה אומר, זה העיקר. הרב קוק לוקח את הספר שלו, שנקרא אורות, ופותח בחלק הראשון של אורות בדיבור על ארץ ישראל. ואנחנו לא ניכנס פנימה עכשיו לתוך הפסקה, זה בלי נדר, בעזרת השם יהיה בשיעורים הבאים. אני רק רוצה לקרוא לכם את הפסקה הראשונה, שהיא די מוכרת, אבל אני לא חושב שאנשים ירדו מספיק לעומק, חלקם כן כמובן, בהבנת הפסקה הזאת. אני אגיד לכם את ה-Waze, למה אנחנו צריכים לכוון בסוף כל השיעורים האלה, בסוף כל השיעורים האלה. ה-Waze שלנו יהיה ההסבר של הפסקה הזאת. אני רק אקרא אותה ואנחנו ניכנס פנים. אומר הרב זצ"ל, ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, קניין חיצוני לאומה, רק בתור אמצעי למטרה של ההתאגדות הכללית והחזקת קיומה החומרי או אפילו הרוחני. ארץ ישראל זה לא איזה אמצעי, אפילו לא בשביל ללמוד תורה, אפילו לא בשביל הקיום הרוחני. שוב, אני לא מסביר עכשיו את כל הפסקה. אז מה זה ארץ ישראל? אומר הרב, ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית, קשורה בקשר חיים עם האומה, חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה. והרב פה ממשיך, אבל הרב פה משתמש במילה, ואומר שארץ ישראל היא חטיבה עצמותית. מישהו מכם יכול לדבר על עצמותו יתברך? על מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא? אין לו גוף, אין לו דמות הגוף. אנחנו לא יכולים לדבר על עצמותו יתברך. אנחנו יכולים להגיד שאנחנו יכולים לדבר עליו יתברך, על אין סוף ברוך הוא, באיך שהוא יתברך נגלה אלינו. אבל אף אחד לא יכול לדבר על מי זה הקדוש ברוך הוא, מה הוא עושה, ומה עם יכולותיו. תרשו לי לחדש לכם, גם כשתגיעו בעזרת השם לגן עדן לא תדעו. מעולם הקדוש ברוך הוא לא יהיה שווה לכם. גם משה רבנו לא ידע. ביחס אלינו, משה רבנו ידע המון. ביחס לריבונו של עולם, משה רבנו לא ידע כלום. כלום. הרב קוק כותב במקום אחר, תבוא לדבר על ריבונו של עולם, זה ים שאין לו סוף, וגם זה הקטנה להסביר את זה במושג הזה. אין לי מושג להסביר את גדלותו יתברך. אז על עצמותו יתברך אנחנו לא מדברים. אנחנו יכולים לדבר על איך הוא מתגלה אלינו. פה הרב כותב, כשהוא בא להסביר מה זה ארץ ישראל, הוא אומר שארץ ישראל היא חטיבה עצמותית, קשורה בקשר חיים עם האומה. המטרה הסופית שלנו תהיה להוכיח, זה ייקח זמן, שאנחנו זה ארץ ישראל. אתה זה ארץ ישראל. אין הבדל ולו הקטן ביותר בינך לבין ארץ ישראל. זה אותו דבר בדיוק. ואולי זאת שאלת האייקה של ריבונו של עולם, שהוא אמר לאדם לחפש את עצמו ולהבין מה קורה איתו. כי לפי הספורנו, ארץ ישראל זה גן עדן, וגורשת מארץ ישראל. אבל אני עכשיו פה בארץ ישראל, נכון, נצטרך להבין את זה, אבל אני רק נותן את הקווים הכללים. לפי הספורנו, ארץ ישראל זה גן עדן, אנחנו גורשנו מגן עדן, גורשנו מההבנה מה זה ארץ ישראל. וביאת המשיח תהיה כשנחזור לשורשים שלנו, לעייק האמיתי, ונבין יותר ויותר מה נקודת החיבור העצמותית עליה מדבר הרב קוק שלנו עם ארץ ישראל. עכשיו אל תחשבו שזה סתם מילים באוויר, יש לזה השלכות מעשיות בכל רגע נתון. אדם יכול ללמוד תורה בצורה מסוימת, ואם הוא מחובר לארץ ישראל, כל התורה שלו משתנה. וכשאני אומר שהתורה משתנה, זה לא במשוואות המתמטיות של 3 פלוס 1, 2 פלוס 1. לא. זה לא פלוס 1. זה לפחות פי כמה יותר. הראיה, שכשחזל בחרו לומר לנו על קיום המצוות בחוץ לארץ, אז אמרו לעם ישראל, תשמעו, כשאתם יוצאים לחוץ לארץ, אז מה? אז הציבי לך ציונים. הציבי לך ציונים. חזל אומרים בגמרא, זה כדי שלא תשכח את המצוות, אז תעשה אותם. מה זה לא תשכח? מה, אני צריך לנחת תפילין כדי שאני לא אשכח? על מה שמים ציון?
קבר.
על קבר. חוץ לארץ זה קבר. לצאת לחוץ לארץ זה להתנתק ממכונת ההנשמה. צא לשבוע, שנתנתק למכונת הנשמה. אני, אל תתבלבלו. מי שמפחד, שלא יישאר פה. אני רוצה לגרום לכם לא לעזוב את הארץ לעולם. נמאס לי, באמת אני אומר, נמאס לי שזה הופך להיות איזשהו תחביב כזה. בטח, חייבים, מה זה? זה להכניס לעצמך את כל הצרת הכי גדולה שיכולה להיות. נוכיח גם את זה. אני לא מפחד מאף אחד. כשמדברים על ארץ ישראל, לא תגור מפני איש. וצריך להגיד את הפסיקות ואת ההלכות, ואל תגיד לי גם אתה עלול לגרום לזה שאנשים יצאו ויעשו ככה. זה לא משחק פה על ארץ ישראל. זה דבר החשוב ביותר שתוכלו ללמוד עליו, להתחבר אליו. זאת שאלת האייקה, והיא תביא משיח. מי שחושב שבית המקדש ייבנה בלי סיני, הוא טועה בגדול. מי שחושב שיהיה בית מקדש בלי לבנון, הוא לא מבין כלום. לך תביא בהמה עם מום לבית המקדש. לך תביא ארץ חסרה לבית המקדש, ותגיד, אני שלם, הכל טוב. השתגענו. אנחנו מעוותים בתפיסות שלנו. למה? כי היינו 2,000 שנה בגלות. והמטרה שלנו זה לתקן את זה, ולגעת בשורש, וזה עומק התשובה שצריך להיות בחודש אלול. לחזור למקורות. אבל ככל שחוזרים למקורות יותר, הדרך לחזור למקורות היא ארוכה יותר. כי ככל שאתה יותר נוגע בשורש, אתה צריך לחפור יותר. ולכן זה לא הולך להיות פשוט. וזה דורש גם עמל. וזה דורש יגיעה. וזה דורש חיבור מאוד 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 גדול לארץ. בשלב הראשון, אנחנו לא נדבר על המהות של ארץ ישראל. בשלב הראשון, לפחות בשיעור היום, אם לא גם בשיעור הבא, אנחנו רק נדבר במה ארץ ישראל גדולה משאר המצוות. עכשיו, אני רק אסייג את זה ואומר, שכמובן, במובן מסוים, אני אתן דוגמה לזה, בסדר? אנחנו גדולים מהמלאכים. המלאכים לא מגיעים לקרסוליים של האומה הישראלית. אין מלאך שמגיע לקרסוליים של האומה הישראלית. יש על זה מחלוקת, אבל רבו הדעות כבר שבאות ואומרות את זה. כי המלאך הוא לא חלק אלוק הממעל, ואתה כן. גם פה לא לפחד לדבר. אתה צריך לדעת את מעמדך, מי אתה. אתה זה שמופיע את שם השם בעולם, והמלאך הוא שליח. כך בעברית אומרים, מלאך זה שליח. יש יתרון למלאך במשהו מסוים. התנודה שלו היא יותר מהירה, היכולת שלו לעשות את זה הרבה יותר מהר, בסדר, בסדר. אבל התורה לא ניתנה לו. למה משה רבנו, הגמרא בשבת פ"ח, באה ואומרת שמשה רבנו עלה למרום, וכזין עמוד ב', פ"ח עמוד א', משה רבנו עלה למרום והתווכח עם המלאכים, מה זה כל הוויכוח הזה? זה ויכוח סרק? זה יופי, ניצחתי עכשיו התורה אצלי? זה לא רק להראות שאנחנו רואים לתורה, זה להראות שאנחנו יותר מכם המלאכים. אנחנו הרבה יותר ממכם. אנחנו חלק אלוק ממעל, ואתם לא. גם טראמפ לא, כן? לא יתבלבל. זה לא אומר שצריך לזלזל במלאך או בטראמפ או בבעל חיים. לא, אבל להכיר את מעמדך. לכן, חלק מהחיבור לארץ ישראל זה להתחבר לעצמך. לדעת מי אתה. אם אתה לא יודע מי אתה, איך אתה רוצה להתחבר לארץ? אבל גם אם אתה לא יודע מי הארץ, איך אתה רוצה להתחבר לעצמך? כי אמרנו שנוכח שזה אחד ממש. אחד ממש. ולכן, כמו שאמרנו, יש יתרון למלאכים במשהו מסוים, אבל היתרון הגדול שלנו על פני המלאכים הוא עצום. הוא עצום. זה פשוט, אין מה לדבר בכלל. אין מה... לכן, כשאני עכשיו אתן לכם כמה וכמה דוגמאות של יתרונות של ארץ ישראל על פני מצוות מסוימות בתורה, זה בגלל שאני רוצה להוכיח שארץ ישראל היא השורש של כל המצוות כולן. ולכן, לפי חלק מהראשונים, אנחנו מכירים את המחלוקת של הרמב״ם והרמב״ן, היא לא נמנית בתרי"ג המצוות. כי השורש של הכל. אם אני מונה אותה בחלק מהמצוות, אז אני בעצם אומר שהיא לא השורש. כי יש לה איזשהו מניין. אבל אם אני לא מונה אותה, אז אני אומר שהיא בעצם מחזיקה את הכל, ואם הורדתי אותה, הורדתי את הכל. אז גם אם עכשיו נוכיח במובן מסוים שארץ ישראל גדולה מכמה וכמה דברים במצוות, זה לא אומר שאין להם חלק יותר גדול במובנים מסוימים. ואנחנו מדברים עכשיו בסייעתא דשמיא על השורש. אז אני חוזר למי שהצטרף עכשיו, וזה מאוד 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 חשוב להתמיד בנקודה הזאת ולהבין שזה לוקח זמן, להבין שהמטרה הסופית שלנו זה להוכיח שאתה כפשוטו, לא משחקים ולא ימינה ושמאלה, אתה זה ארץ ישראל. אתה זה ארץ ישראל. אז את השיעור הראשון, חלקו לפחות, כולו אפילו, לפני כמה שנים העברנו פה בשבת בבית מדרש, אני לא יודע אם אתם זוכרים או לא, אבל נצטרך לחזור עליו כדי להתחבר לארץ ישראל, אז מי שיש לו חזרה על זה, זה מעולה, ומי שלא, אז נצטרך לחזור על זה לבד אחר כך שוב בלימוד. שאלות עד עכשיו? מצוין. אז אנחנו מתחילים. יש פה תנ"ך אולי? אני אגיד בינתיים בעל פה, עד שככה נקרא את זה מהפסוקים. בספר שמואל, ספר שמואל ב', בפרק ט"ז, שם גם לויים, כן, אפשר משמע. ספר שמואל. שמואל ב'. ספר שמואל ב', בפרק ט"ז, כתוב שאחרי שדוד המלך כבר עולה לכס המלוכה, שאול נפטר לבית עולמו, גם שאול המלך היה מלך צדיק גדול מאוד, יש שם בספרים הכחולים והצבעוניים האלה,
יש במקלט השמאלי
שם
בדיוק
קיצור, אני בינתיים אגיד בעל פה, לא נורא. בספר שמואל ב' כתוב על דוד המלך, אחרי שהוא כבר עולה לכס המנוחה והוא כבר מבוסס מאוד, אז קורה משהו בתוך הממלכה, אבשלום מבקש מדוד המלך ללכת לחברון, לא נתחיל בהכל כרגע, וכשאבשלום מגיע לחברון אז הוא מכתיר את עצמו שם למלך, ואחר כך הוא חוזר לישראל, ובסופו של דבר, בסופו של דבר דוד המלך נאלץ לברוח מאבשלום. אז כשדוד המלך בורח מאבשלום, שלום בנו, אז יש בן אדם שהוא היה קצת חסר בושה, נקרא לזה ככה, ומתחיל לקלל את דוד המלך. וכך כתוב בפסוקים, שמואל ב' פרק ט"ז, פסוק ה', ובא המלך דוד עד בחורים, והנה משם איש יוצא ממשפחת בית שאול, ושמו שמעי בן גרה, יוצא יצא ויקלל. אז לפי הפשט, מה שהוא עשה זה קילל את דוד המלך, ובפסוק ב' כתוב, ויסכל באבנים את דוד, ואת כל עבדי המלך דוד וכל העם וכל הגיבורים ממינו ומשמאלו. אז הוא גם זרק אבנים, סיכל באבנים את דוד המלך, וגם את עבדיו, וגם הוא קילל. המדרש מוסיף עוד הרבה 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 דברים שהוא אמר, וגם ביזה את דוד המלך, ממש זרק עליו חול, ממש ממש ניסה לבזות אותו. וכל אמר שימי בקללו, צאצא איש הדמים ואיש הבליעד. הוא קורא לדוד המלך. השיב עליך אדוני כל דמי בית שאול אשר מלכת תחתיו, ויתן אדוני את המלוכה ויד אבשלום ביניך, והנה ברעתך כי איש דמים אתה. הולך אבישי בן צרויה, שומע את הדבר הזה שהיה שר צבא דוד, ואומר דוד המלך, ואומר אבישי בן צרויה למלך, למה יקלל הכלב המת הזה את אדוני המלך? אברנה והסירה את ראשו. ככה מדברים למלך ישראל? בשום פנים ואופן. אומר דוד המלך משפט מאוד מאוד לא מובן. והיום אומר המלך, מה לי ולכם בני צרויה? כי יקלל, כה יקלל, סליחה, יש פה קריא וכתיב, כה יקלל, וכי אדוני אמר לו כלל את דוד. ומי אומר, מדוע עשית כן? יכול להיות שהשם אמר לו כלל. השם אמר לשמעי לקלל אותי, אומר דוד המלך. מה זה הדבר הזה? למה שהקדוש ברוך הוא יגיד לשמעי לקלל? מה קרה פה? זה שאלה ראשונה. אבל התמיהה היותר גדולה זה כשדוד המלך חוזר אחרי שאבשלום מת ונתפס בשרו, אז דוד המלך חוזר לכס המלוכה והעם שוב מקבל אותו, ומי הראשון שיוצא לקראתו? שימי בן גרא. ושימי יוצא לקראתו ואבישי רוצה לסגור את החשבון. אתה זוכר דוד המלך איך הוא דיבר אליך? ושאר אומר דוד המלך, לא, בשום פנים ואופן לא, מה לי ולכם בני צרויה? לא לגעת בו, לא לסגור את החשבון. כך מסתיים הסוגיה, מסתיים את הסוגיה עם שמי בן גרא בספר שמואל. בספר מלכים, מלכים א', בפרק ב', אומר דוד המלך לפני מותו לשלמה בנו, תשמע, יש כמה אנשים שצריך לסגור את החשבון. בין לטובה, בין לרע. אתה צריך לסגור חשבון עם יואב בן צרויה, אתה צריך לתת מתנות לבני ברזילה, יגיל עדי, וכן הזו הדרך. אחד האנשים שאומר דוד המלך לשלמה בנו לסגור איתם חשבון, זה שימי בן גרא. לא, אז הוא קילל אותי, סגור איתו חשבון, עשה כחוכמתך. טוב? מה עושה שלמה? שלמה קורא לשימי בן גרא ואומר לו ככה, תקשיב. אני שם אותך בסוויטה בירושלים. אני אתן לך וילה, אני אתן לך בית בירושלים. שב שם. אתה לא יוצא משם. אם אתה יוצא משם, אתה מת. מה קורה? טוב לך או לא? בית בירושלים, מה אתה רוצה יותר מזה? אם אתה יוצא משם, אתה מת. טוב, מעולה. הוא כבר היה בטוח שהוא יוכל להרוג אותו, מה שהיה עם דוד. דוד המלך. אחרי 3 שנים הולך שימי בן גרא ויוצא אחרי העבדים שלו. כשהוא חוזר, העבדים שלו ברחו. כשהוא חוזר, הוא פתאום מגיע ושומע צעקות בדלת. אתה קולט את מי? קולט את שלמה המלך. אומר לו שלמה המלך, אתה בן מוות אתה. בן מוות? מה קרה? יצאת להביא את העבדים שלך שברחו. נו. אמרתי לך לא לצאת. בסדר, אתה לא יודע מה זה. קח לי 200 שקל שהפרתי את דבר המלך, כי שכחתי או משהו. מה בן מוות? קומו, תהרגו אותו. מת. ככה נגמר את הסוגיה. מה זה? מה, חלילה, כן, מה אנחנו במערב הפרוע? אם דוד המלך צריך לסגור איתו חשבון, שסגור איתו קודם. ואם לא, אז מה נותן לשלמה המלך ככה לעשות איתו? וגם מה עשה שימי בן גרא? צריך הכל להביא את העבדים שלו. מי ששואל את השאלה שלנו זה רב חיים פלאג'י. רבי חיים פלאג'י כתב ספר עב כרס שנקרא אוצרות חיים. הספר הזה מתוק מדבש, מתוק מדבש, כל כולו עוסק רק במה? בארץ ישראל. ספר כזה, פשוט, אם אתה תופס שבת, נגיד, אתה לוקח את הספר הזה, אתה בכלל, אתה בענלים. שבת עם הספר הזה, זה עולם אחר. ושם הוא כותב, הוא שואל את השאלה הזאת. והוא אומר דבר כזה. דוד המלך אומר לאבישי בן צרויה, אולי השם אמר לו כלל. אולי. למה שיגיד לו לכלל? כי כשאני ברחתי מאבשלום, אני ברחתי למקום שנקרא גת. לפי חלק מהראשונים זה חוץ לארץ. אם שמעי מקלל אותי, כי אני יצאתי מהארץ, חבר'ה, סוגריים, פיקוח נפש, לא רוצה להרוג את הבן שלו, לא מעניין, אומר דוד המלך. אם שמעי מקלל אותי, כי אני יצאתי מהארץ, השם אמר לו כלל. עכשיו, אומר לשלמה, אומר רב חיים פלאג'י, אומר לשלמה, דוד המלך אומר לשלמה בנו, שלמה המלך, עשה כחוכמתך. ותבדוק אותו. שלמה המלך נותן לו את הווילה בירושלים. מה צריך יותר מזה? מי שמחובר לירושלים לא יכול לצאת משם. מה זה? אנחנו, כשאנחנו התפנינו פה מסדרות, אז במלחמה, אחרי המלחמה, אז ברוך השם, בלי עינרה עברנו 5 דירות. לא קל, עם 8 ילדים לעבור 5 דירות, תדעו לכם, זה לא קל. והדירות האחרונות שהגענו להם, זה היה בירושלים. שם גם, אגב, כתבנו את שירת התקומה. זה בזכות שבת בירושלים שם, זה הכל משם. בכל אופן, כשהגענו שם לירושלים, אז גרנו שם 8 ילדים בשני חדרי שינה. כשתקמו הדורות של פעם שסיפרו לנו וזה, סיפרתי את זה לאחד המבוגרים, אז כאילו, אנחנו גרנו בחדר אחד עם 10 ילדים, מה אתה מדבר? כאילו מה? אבל יש פה, זה לא היה קל. זה לא היה קל. אחר כך עברנו עוד דירה בתוך ירושלים, גם לדירת שני חדרי שינה, אבל יותר גדולים. בכל אופן, בסופו של דבר, ההתחלה הייתה קשה מאוד. אבל אחר כך, אתה לא יכול לעזוב את ירושלים. אתה פשוט לא יכול לעזוב את ירושלים. אז מה, אני לא יודע, מי שגר פה בירושלים, אני לא יודע מה הוא עושה פה. לא, זה ישיבה גדולה, אז תראות, אז בסדר. אני משתדל כל פעם, פעם בחודש, להגיע לשם. רב ראובן ששון, מספר לנו שהוא מגיע לירושלים, אז הוא יכול לשבת 30-40 דקות בכותל, בלי לפתוח ספר. פשוט מסתכל על אנשים שאוהבים. הוא מתמלא אהבת ישראל. מתמלא אהבת ישראל. שבו, תנסו את זה פעם. שבו בירושלים, שבו בכותל, תראו את האנשים האלה, איך הם מזהרים, וואי, עשיתי צעד ראשון בכניסה לכותל, ושכחתי לשים את הכיפה. הוא כולו לחוץ על עצמו. לכו תראו כמה קעקועים צועקים חתמנו לפניך אחרי מעלינו במאה סליחות. זה דבר גדול ועוצמתי, אסור לזלזל בזה. ירושלים מגלה את הנשמתיות של האומה הישראלית. וזה דבר אדיר. אז היה לי קשה מאוד. אנחנו צריכים לחזור לסדרות, אין לנו ברירה, יש לנו פה תפקיד גם כן, כמו לכולם. זה היה קשה, זה לא היה קל. אנחנו משתדלים פעם בחודש ככה לקפוץ, לשבת שם בכותל 5 שעות. ננשום את האוויר היקר של ירושלים. אז שמעי בן גרא מקבל בית בירושלים. מה אתה צריך יותר מזה? כשהוא הולך להביא את שני העבדים שלו שברחו לו, הם ברחו לו לאן? לגת, אומר רב חיים פלאג'י. וכששלמה המלך נותן לו בית בירושלים, הוא אומר בעצם שלמה המלך, אם הוא יברח להביא את הכסף שלו, להביא את העבדים שלו, ובגלל זה הוא יצא מהארץ, זה אומר שהוא קילל את אבא דוד בגלל המיאוס במנוחה. ולא בגלל שהוא אוהב ארץ ישראל כזה גדול. ולכן שחוזר שמעי בן גרא, סוגר איתו שלמה המלך חשבון, ולא נענש על כך לעולם. למה? וזה המסר הראשון שלנו. של דוד המלך. ושל שלמה המלך. הם הכי גדולים שיכולים להעיד על כך. ארץ ישראל גדולה מכבוד מלכות. ארץ ישראל גדולה מכבוד מלכות, ואם אני יצאתי מארץ ישראל בגלל הדבר הזה, אז חלילה השם אמר לו כלל. אז זה נקודה ראשונה. אנחנו לא נלמד על המהות של ארץ ישראל, אנחנו רק נלמד היום כמה היא גדולה יותר מה ויותר מה ויותר מה. אז ארץ ישראל, הוכחה ראשונה שלנו, היא גדולה מכבוד מלכות. נקודה נוספת. אנחנו יודעים את ההלכה, הגמרא בסוטה, כמובן גם על פי הפסוקים בתורה, בפרשת אישה סוטה, כאשר אדם חושד באשתו שהיא חלילה זינתה ונסתרה ונבעלה למישהו אחר, אז יש מחלוקת בגמרא בין רבי אליעזר לבין רבי יהושע, בגמרא בסוטה דף ב' עמוד א', האם צריך רק כינוי או כינוי וסתירה וכו', כמה, לא ניכנס כרגע לכל הפרטים, אבל בסופו של דבר, בסופו של תהליך, אם החלטנו שהאישה הזאת נמצאה אשמה, ואנחנו לא יודעים ב-100%, כי בסוף היא נסתרה ולא ראו אותה שהיא נבלת. אם היו רואים אותה שהיא נבלת, אז היינו יודעים והכל היה בסדר. כלומר, לבוא ולהאשים אותה. אז מה עושים לאותה אישה? נותנים לה לשתות מהמים המים. מה זה המים האלה? זה מים ששם השם חקוק בהם. ובעצם מוחקים את שם השם תוך כדי השתייה, וזה מברר אם היא זינתה או לא. אם היא באמת חלילה סתתה, אז חזל אומרים בגמרא, וגם הגמרא מבארת פסוקי התורה, וצוותה בטנה ונפלה עריכה, זה ממש חלק מהשיטות בגמרא, שממש הגוף שלה ממש מתנפח כזה, וזה ממש בולט וניכר. יש כאלה שאומרים שזה אחרי זמן, לא ניכנס לרגע לכל פרטי המחלוקת, ואנחנו רואים שקורה לה פה משהו עצום. מה אומר הקדוש ברוך הוא בעצם בהלכה הזאת? אני מוכן שימחק שמי בשביל להשכין שלום בין איש לאשתו. כך גם בפרידה. זוג שמתגרש, לא עלינו. אז זה לא טרנד להתגרש, כן? צריך להגיד לא עלינו כשמתגרשים. הזוג שמתגרש, אז בגלל השיבושים היום, אז אתה צריך לסדר רגע את הדברים. בסדר? כמובן, זה לא מאשימים אף אחד ולא שום דבר. צריך להבין שזה לא אידיאל. מזבח מוריד עליו דמעות. זה לא דבר קל בעיני הבורא. הוא, ריבונו של עולם, יושב ומזווק זיווגים. במאמר מוסגר אני אגיד דבר חשוב מאוד. היה לי פעם תלמיד בכיתה, אני חושב שזה היה כיתה י', לא זוכר בדיוק. הוא בא להתייעץ איתי, הוא נפגש עם מישהי כבר הרבה מאוד זמן וכו', והוא השתדל מאוד לשמור נגיעה, זה חסר סיכוי לדעתי היום בגילאים האלה, ודאי. והוא שאל אותי, אבל הרב, אנחנו רואים את עצמנו כהורים להתחתן יחד. כן, זה שהוא מרגיש כאילו, 99.9% לא, זה לא שורד מהבית ספר. זה לא כמו פעם. זה לא כמו פעם. פעם זה עוד יכל לשרוד, הבן דוד והדודה יכולות להתחתן, והוא שיצא איתם מכיתה ת' היו זה, זה לא אותו דבר בכלל. זה לא אותו דבר, כי התרבות היא שונה, כי פעם לא ראו את זה בטלוויזיה, ולא ידעו מה לחכות, ולא הגיעו להשם ישמור. היום בדור שלנו זה כמעט ולא לא מחזיק מעמד. גם בגלל החיפוש ריגושים האלה, אז כשאתה כל הזמן חיפוש ריגושים, אז כשנגמר ריגושים, אז אתה חלילה עוזב, כי אתה מסיק מוכן לזה. לענייננו, הוא שאל, האם למה שאני לא אשאר איתה ונתחתן, וזה אנחנו רואים את עצמנו כמתחתנים. אז אני אמרתי לו מה שאמרתי, ואחר כך אמרתי אני אלך לרב דרור. נשמע דברי חוכמה עם הרב דרור. אז הרב אמר לי, תגיד לו ככה, יכול להיות שהוא יתחתן איתה. 99.9% שלו. איך הרב אמר לי? יכול להיות שתחתן איתה, אבל תדע לך שלא בטוח שיהיה זיווג שלו מששת ימים בראשית. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא יושב ומזווק זיווגים, לא בטוח שזה מה שיקרה במציאות. אנחנו מכירים בת פלוני לפלוני וזהו. אל תפחדו, כן? אני אסתדר לכם את זה, דקה. ואתה בטוח, הקדוש ברוך הוא הקדים אותנו, ריבונו של עולם, מלך מלכי המלכים, ויודע מה הוא עושה. אז הוא ישב, וזיווג זיווגים, אז הרב דרור אמר לי, תגיד לו, זה לא בטוח בכלל. למה זה לא בטוח? הקדוש ברוך הוא זיווג הרבה אנשים עם שבת קודש. הוא יעד אותם להיות יהודים. ולצערנו, יש מעט אנשים שלא שומרים שבת. הזיווג הזה לא הצליח, לפחות בשלבים הראשונים. זה לא שהקדוש ברוך הוא לא הצליח. הוא יודע בדיוק מה התאמה שלך לשבת ומה התאמה שלה אליך. רק כמו שאתה שיבשת את ההתאמה שלך עם שבת, אתה עלול לשבש את ההתאמה שלך עם הזיווג של 5 שנים בראשית. ולכן, אם אותו אחד שאין לו מספיק דעת והבנה להבין מה זה חיי נישואין, וכרגע הוא פועל בגיל של תיכון על בסיס הרגש, הוא ילך על זה, יכול להיות שהם יתחתנו, כי הרגש יחזיק מעמד הרבה זמן, אבל לא בטוח, כי קבלת ההחלטה התחילה בכיתה י' ולא מתוך שכל מושכל בגילאים יותר גדולים. אז אם כבר יש מישהו שכבר יצא הרבה שנים עם אותה אחת מהתיכון וכו' וכו' וכו', הוא צריך רגע לעצור עם עצמו, לשים את הרגש בצד. לא נגיד עכשיו להיפרד, כל אחד זה יכנס לפה ללחץ, אבל שים רגע את הרגש בצד ותחשוב טוב טוב טוב, האם זו באמת בחירת לבך או שמה הרגש תפס עמדה קודם. זה הסיבה, זה לא שיעור זוגיות עכשיו, אבל זה הסיבה ששומרים נגיעה מעבר לכל הסיבות הגדולות, כן? אתה שומר נגיעה לפני גם בגלל הסיבה הזאת שאתה לא יכול לבחור את בחירת לבך כשאתה מערב רגש. יש אידיאלים הרבה 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 יותר גדולים. הרגש זה כמו כנפיים כאלה שהם פורחים והם מוסיפים לך אחרי שהשכל יתיישר עם מי שאתה רוצה להיות איתה ולהתחתן איתה. אז הקדוש ברוך הוא משקיע בזה המון מבחינת בת זוג, והוא מוכן אפילו שימחק שמו על המים. עכשיו, מה זה שימחק שמו של הקדוש ברוך הוא על המים? יש גמרא בברכות, נכון? עם אחיתופל ודוד המלך, מה קורה? כשיש שם השם, כתוב שם על החול, למטה, הכל יכול פה, העולם יכול להיחרב. זה לא פשוט שנמחק שמו של הקדוש ברוך הוא. זה השם המפורש שהכהן הגדול אומר ביום הכיפורים, כשהוא נכנס שם לתוך קודש הקודשים. זה דבר עוצמתי. טוב, אז אנחנו מבינים עכשיו את ההלכה הזאת. אני רוצה לגעת בהלכה נוספת. יש זוג, הזוג הזה חי בחוץ לארץ, והאישה באה ואומרת לבעל, עלי היקר, אני מסתדרת איתך, אוהבת אותך מאוד, ואני רוצה לעלות לארץ ישראל. ומה הוא אומר לה? לעלות עכשיו לארץ ישראל, את איזה, כמה נכסים יש לי פה, כמה דברים יש, עזבי אותך, בוא, את פה מלכה, שמע עכשיו ללכת לשם ולייבש ביצות. אם אני אסייג קצת, אם כל היחסים שלהם מושלמים, אז ינסו לגרום לשניהם לעלות לארץ ישראל ולא להיפרד, כן? אבל אם יש איזשהו משהו מעורר בתוך חיי הנישואין האלה, וזה לא הנישואין הכי ורודים שיש, אז אנחנו נכפה עליו לתת גט. מה? שמעתם? הקדוש ברוך הוא מוכן ששמו יימחק בשביל להשכין שלום בין איש לאשתו. עכשיו הגברת רוצה לעלות לארץ ישראל, אין לי בעיה, אבל מה, זהו? פרק את החבילה? יש ילדים, אין ילדים, יש שיקולים כאלה ואחרים. ארץ ישראל, ארץ ישראל, נגמר, זהו, תעלי, הכל טוב, יש טובה, יש הכל, תקבלי הכל. מה זה? זה לא נתפס. אני לא רוצה להגיד משפטים חריפים כמו ארץ ישראל גדולה משלום בית. זה לא מדויק. זה לא מדויק. אמרתי, אם מצב קצת מעורער בין בני הזוג, לא עכשיו גירושין, אבל קצת מעורער, אז יש מקום לדבר. בכל זאת אנחנו מבינים שיש כאן משהו עוצמתי, אדיר, 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 שנקרא ארץ ישראל, שהוא פשוט עובר על כל ההלכות ושם אותם רגע בצד ואומר, כבודכם במקומכם מונח, אבל יש פה שורש שאפשר להערר אחריו. אני אתן דוגמה נוספת. אנחנו יודעים מאין עולם הבא שבת קודש. אדם מתענג על שבת קודש ואוהב אותה אהבת נפש. התפילות משתנות בשבת, האווירה משתנת בשבת. מעולם לא אמר אדם אין לי זמן בשבת. יש הרבה דברים שקורים בשבת אם לא שמתם לב לזה. מה זה אין לי זמן? יש שבת נפש כזאת, מנוחה. אתה לא מכיר אותו ברחוב, אתה לא מכיר אותו ברחוב, שבת שלום, תבוא לכולם. מאיפה זה בא? כל ישראל פתאום נעשים מחוברים כאלה, כאילו עכשיו ירושלים באה ועטפה אותנו ככה וקיבצה את כולנו יחד בשבת. זה שבת קודש. עכשיו, אנחנו יודעים שאמירה לגוי, אני לא נכנס לכל פרטי ההלכה, מי שרוצה שיסתכל טיפה בסימן שינזן בסעיפי, אמירה לגוי סתם אמירה לגוי בשבת היא אסורה. זה לא בוא תדליק את המזגן והכל בסדר, זה לא בוא ותעשה עכשיו, יש גוי, סבבה. אגב, אני אשים עוד מאמר מוסגר ואומר שיש טעות גדולה מאוד בהבנה הזאת של הלכות שבת בכל מה שקשור לגוי. גוי שיבוא עכשיו מעצמו, ועכשיו אתה ירד לך כל הפחת בבית, הפלטה נכבטה, אתה שעה מחפש מישהו ולא מוצא אף אחד. עכשיו הגוי מכיר אותך או לא מכיר אותך, לא משנה, הוא בא ואמר יאללה זקנים היהודים, כל הבניין הזה פה ירד לו הזה, בא ירים את הפחת של כולם הראשי. מותר לי עכשיו לשים דברים על הפלטה? משתמש בפלטה?
יבש
כאילו? לא יבש, לא קר, לא שום דבר, גם לא שניצל. שום דבר. זה נקרא הנאה ממעשה של גוי בשבת, ביסורי דאורייתא. צריך לומר את הסוגיה הזאת טוב. אין היתרים בדאורייתא. יש בעל האיתו, זאת אומרת, יש עין בית כמדומני, שהוא מתיר משהו מסוים על בסיס סימן שין זין בסעיף ה'. בסימן שין זין בסעיף ה', השולחן ערוך מתיר אמירה לגוי בדרבנן בכמה וכמה מצבים, כמו למשל צורך מצווה, כמו למשל צורכי רבים. גם עכשיו יש איזו חתונה, יש מחלוקת בין הרב פנדל לבין הרב דרום, מה נקרא צורכי רבים. לא ניכנס לזה כרגע, הרב דרור מחמיר בזה יותר. בכל אופן, יש חתונה, כולם מסכימים שזה נחשב צורך רבים, כן, שבת חתן, אז אתה יכול גם, אתה יכול באיסורי דרבנן לבוא לקרוא לגוי שידליק, זה נקרא צורך שבת, בסדר.
להגיד לו ממש? להגיד לו ממש?
אם הוא לא מבין, אתה יכול גם להגיד לו ממש. סיפור פעם אחת על הרב עובדיה, זכיר צדיק, קדוש לברכה. נתחיל לדבר על הרב עובדיה, אני פותח עכשיו פה... קודש הקודשים, באמת, 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 פלא פלאים, כמה תורה הוא החדיר לאומה הישראלית, פשוט מדהים. בכל אופן, סיפור עליו, שפעם אחת הם היו באיזושהי שבת חתן, ונפל להם, אני חושב, הוא ניסה לרמוז לגוי, והגוי לא הבין, אז הוא אמר לו, תדליק כבר, אהבל. הולה, גאה, תדליק. אמרנו מפורש, שמח על הבעל היתרו, סימן רשע עם ב, רשע עם וב סיף ב, אני כבר לא זוכר. בכל אופן, הוא שמח עליו אפילו ביסורי דאורייתא, במקרים מסוימים, וצורכי מצווה וכו'. אבל הסימן שין זין סעיף ב' זה מתיר בשלושה דברים של ביסורי דרבנן. לענייננו, ביסורי דאורייתא לא מצאנו כמעט שיש היתר מסוים לבוא ולהגיד לגוי שיעשה איסור דאורייתא בשבת עבור היהודי. מצאנו ביסורי דרבנן לבוא ולהגיד לו, להדליק את המזגן זה דרבנן. אז אתה יכול להכניס את זה לתוך צורכי המצווה, והעונג שבת בשבת בבית וכו' וכו' וכו', אין בעיה. תעשה את זה ברמיזה והכל בסדר. דיברתי על המזגן הנכבה. אבל ביסורי דאורייתא אנחנו לא מוצאים. מה את המקרים החריגים שאמרתי? השולחן ערוך בא ואומר, תשמע, יש עכשיו בית בחברון, והבית בחברון הזה, עד שאתה מוציא אותו מהערבים שם, יוצאת הנשמה. כי ארץ ישראל זה הדבר הכי גדול שיש. ולכן יש לו אחרי הרבה מתנגדים. אין דבר גדול יותר מארץ ישראל. ולכן יש לה הכי הרבה התנגדות. גם בעולם ובכל מקום. כמו שיש יותר התנגדות, אתה מבין כמה זה יותר גדול. בכל אופן, אתה עכשיו רוצה לקנות את הבית הזה. והוא בא אליך בחשאי ואמר לך, תקשיב, אני לא יכול לעשות את זה בפומבי, ואני גם לא דוחה את זה דקה. כי אם אני דוחה את זה דקה, הורגים אותי. אני רוצה שאתה תקנה את הבית הזה ממני. עכשיו. אבל עכשיו שבת. אז ביי. טוב, תביא את הבית. תביא את הבית. אני אחתום לך מחר. עכשיו. האם מותר ליהודי להביא גוי שיחתום בשבילו? לחתום זה איסור?
לא
ראית.
הוא בעצמו.
לא, הוא בעצמו לא. יש כאלה פוסקים שהתירו שהוא בעצמו יעשה בשינוי. יוריד את זה למדרגה דרבנן ויעשה בשינוי. אבל הדעה הרווחת, האם מותר ליהודי לבוא ולהגיד לגוי שיעשה ככה? מה הדבר הזה? הור והרימה מביאים שם מה שאפשר. יכול, בגלל, למה אומר הרימה שם? ארץ ישראל, ארץ ישראל, זה מעלה אחרת. אתה לא עצמך חותם. אומר לגוי. אבל אתה רואה שיש חריגה מלכות שבת בשביל ארץ ישראל. חריגה מלכות שבת בשביל ארץ ישראל. אז ראינו שיש לה היבט מסוים שהיא גדולה מכבוד מלכות. ויש לה היבט מסוים שהיא גדולה אפילו ממובן מסוים משלום בית. ויש לה היבט מסוים שהיא גדולה משבת קודש. מובן מסוים. וכשאנחנו הולכים במדבר, ואנחנו בדרך לארץ ישראל, אז אנחנו חוטאים בחטא העגל. והראשונים באים ומלמדים זכות על עם ישראל. אומר רבי יהודה הלוי, ספר הכוזרי, אומר הרמב״ם, לא, זה היה, בכלל אנחנו לא התכוונו להתרבות לעגל ולהגיד שבוע האלוקים באמת, אלא חיפשנו איזשהו תחליף שיהווה קשר בינו לבין הקדוש ברוך הוא. מכירים את הסוגיה הזאת. כי כשיצאנו ממצרים, הכרנו רק פסלים ואלילים, מתחילה עובדה עבדה זרה, יהיו אבותינו במצרים. אמרנו, משה רבנו, 40 יום ו-40 לילה, לא יאכל, לא ישתה, איך יחיה? אמרו, כן, באמת. עכשיו מה, נשים את הארון במקומו, את חור במקומו, זה לא יעזור, כי הוא בן אדם. סליחה. אז מה נעשה? אנחנו צריכים פסל. פסל יהווה חוט מקשר בינינו לבין הבורא יתברך. אנחנו לא יכולים לדבר איתו יתברך. אנחנו לא יכולים לעשות 40 יום ו-40 לילה בלי לאכול. מה יכול בלי לאכול? ולכן, צריך משהו שהוא לא זקוק לאוכל ושל. זאת הייתה התפיסה פעם, אל תזלזלו בה, כי הייתה כולה התפיסה המצרית ושל כל העולם כולו, עולם מטורף באליליות. זה מה שחשבה האומה הישראלית. וכך מלמדים הראשונים זכות על האומה הישראלית, וגם אומרים, תשמע, זה הערב רב בכלל, וכמה מתו מתוך כל עם ישראל שהיו שם? רק 3,000 איש. 3,000 איש. בעצם למה הם מתו? כי מי שחטא מת, משמע שכל השאר, זה נגמר לו. זה נכון ששבט לוי בכללותו לא חטא, אבל זה לא אומר שכל שבט עכשיו חטא כל כולו בחטא הזה. נציגות, אולי, מכל שבט. הגעת ל-3,000 איש. נגמר. ויכול להיות שבכלל רובם היו ערב רב. החטא החמור בתורה, בהליכה במדבר, זה לא חטא העגל. מה החטא הכי חמור? חטא המרגלים. חטא המרגלים. אתה מתרץ לי תירוצים שיש שם ענקים, אפס כי אז העם יושב בארץ, וכו' וכו' וכו'. עזוב, עזוב, עזוב. עזוב. רגע, רגע, שנייה, על מי אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. על האומה הזאת, שיצאה ממצרים. רוגות מצות כי לא חמץ. אלה שקפצו למים. אלה שהלכו אחרי הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מעיד עליהם. להתראות. למה? לא הבנתם מה זה ארץ ישראל. לא הבנתם מה זה ארץ ישראל. לא, הבנו, הבנו, הבנו. עזוב, עזוב, הבנו. המעפילים. אנחנו נעלה. בטח. אנחנו רוצים לתקן. תשובה. הלכות תשובה, אנחנו לומדים עכשיו ברמב״ם. בסדר, חטאתי. אני רוצה לתקן. יש בידוי, יש חרטה. טעיתי. בואו נעלה. בואו נכבוש את הארץ. לא אפס כי אז העם. לא מפחדים מאף אחד. רוצים לעלות, נכבוש את הארץ. לא. מה קרה? זה לא טכני ארץ ישראל. הוא נשמתי. זה תיקון של חטא אדם הראשון. זה להתחבר לשורשים שלך. וזה לא באיזושהי בחירה כזאת. תהיתי, אה, זה לא סבבה, סבבה, סליחה, אני רוצה לתקן. לא. כמה שנים? 40 שנה. והקדוש ברוך הוא רצה להראות לנו כמה זה חמור. שהוא אמר לנו, מבין כלום. זה יגרום לחורבן שני בתי המקדש. זה. התאריך הזה של 9 באב, של הדיבור הלא טוב על ארץ ישראל, הוא השורש לחורבן בית המקדש. זה השורש. ולכן, רבותיי האהובים, עשינו רק את ההתחלה. יש לנו עוד הרבה 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 ללמוד. גם בשיעור הבא, אנחנו רק נביא מקורות שארץ ישראל, לא רק, הרבה, שארץ ישראל היא גדולה מה, גדולה מה. וגם בתוך השיעור הבא כבר ניכנס למהות וננסה להסביר אז מה העיקרון שעומד מאחורי הדברים? אבל זה דורש המון המון הגיעה, המון המון הבנה, המון התמדה. זה צריך להיות בצורה עיונית, להעמיק במקורות ונסות להבין את זה, כי זה ממש 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 יזכנו הבורא יתברך להתחבר באמת לשורשים האמיתיים שלנו. ואז לאט לאט אנחנו בעזרת השם נצליח יותר. אני רק אומר שכשרבי שמעון בר יוחאי כתב את הזוהר הקדוש, אז אנחנו יודעים שהוא פשט בגדיו מערב שבת לערב שבת, נכון? לא נעים להיכנס לשבת ככה עם בגדים בלויים, אז הוא פשט בגדיו. היה לו עצל חמובים, נכון? ועמת המים שעוברת תחתיו. ואני הקטן שואל שאלה פשוטה, מה הבעיה ללבוש את הבגדים עד יום רביעי, להוריד אותם ביום רביעי, לחבס אותם בעמת המים שעוברת תחתיך, לתלות אותם על העץ שהתייבשו, ואז ללבוש אותם בשבת? מה הבעיה?
לא מיוחד לשבת.
מה?
לא מיוחד לשבת.
זה לא מיוחד לשבת?
כל השבוע.
אבל אם חיבשת אותם כל השבוע זה לא מחובס. אז ודאי אתם צודקים שכבודה של שבת, ודאי צריך סדרת שיעורים על שבת, זה פלא פלאים. עוד בינינו נגיע לזה, אבל אולי בעזרת השם. אבל יש עומק יותר גדול. ודאי שכבודה של השבת במקומו מונח, אבל רבי שמעון בר יוחאי לא יכל לכתוב מילה אחת בזוהר הקדוש מבלי שהיה נכנס כל גופו לארץ ישראל. אמת מארץ תצמח. הוא נכנס עם כל הגוף שלו לארץ ישראל, וככה הוא כתב את הזוהר. הוא התחבר עם השורשים של מי שהוא באמת. בעזרת השם, שיעורים הבאים, נראה טיפה יותר את העומק של הדברים. שאלות? בעזרת השם. אז מתי תנתקו רגע, אנחנו נקבע רגע עכשיו מתי יש השיעור הבא.
רבי, עדכנו